טוב, שואל ראשון, בוקר טוב, הרב אמר שדוד שם את מזמורי ההלל בתהילים, אבל תהילים נחתם רק אחרי תחילת בית שני בשוב השם את שיבת ציון, אז זה כנראה הרבה יותר מאוחר. תודה. לא ברור בדיוק, העריכה הסופית של ספר תהילים נעשתה בימי אנשי כנסת הגדולה, אבל אנחנו רואים שכבר קבצים של תהילים היו קיימים, למשל כתוב כלו תפילות דוד בן ישי וכדומה. שואל דורון, בוקר טוב, רבנו הרב הסביר שהכוונה של חנה בהשם ממית ומחיה זה על תחיית המתים, אך זה לכאורה מדבר בהווה על דברים שקורים בזמן תפילת חנה, כמו שרואים על כך שהיא מדברת על פנינה וילדיה. לא, זה לא הכרחי בכלל, במיוחד שאי אפשר להסביר כאן מחיה במובן של מחיה אחרים. אם מדובר על מוריש ומעשיר, את מי שהוא מוריש הוא זה שהוא מעשיר. אז זה מי שהוא ממית הוא זה שהוא מחיה. ככה נראה לי. מה? כן, ברוך אתה השם מחיה המתים. נכון, וגם בהווה. אז כך שההווה איננו ראיה. בסדר. יפה מאוד. טוב, ובכן אנחנו ממשיכים בספר שמואל א', ואנחנו בפרק ב', בפסוק י' א'. וילך אלקנה הרמתה על ביתו, והנער היה משרת את השם את פני אלי הכהן. כאן אנחנו רואים את ההתחלה של ההיפרדות מבית אלי, וגדילתו של שמואל בבית אלי. כלומר, אף על פי ש... שמואל הוא זה שמחליף את משפחת אלי, לאלי הכהן יש צדיקות, חסידות, הוא מחבב את הילד הזה, ובסופו של דבר יראה בו גם את ההמשך שלו, וזה בגלל שכאשר יש הופעה חדשה במציאות, היא מתחילה מהמציאות הקודמת. כלומר, כמו שה... המהר"ל קורא לזה שהוויה חדשה צומחת מההוויה הקודמת. אז גם פה, וילך אלקנה הרמתה על ביתו, והנער היה משרת את השם את בני אלי הכהן, ובני אלי, הכוונה כאן בעוד ש, כן, אביו פה זה כמו בעוד ש, בני, לעומת זה, ובני אלי, בני בלי יעל, לא ידעו את השם. בני אלי, בני בלי יעל, יש דמיון במילים, יכול להיות שזה לשון נופל על לשון, כי אפשר להגיד על בני אלי כל מיני ביטויים אחרים, אבל בני בלי יעל זה מראה לנו שהתהפכות של אלי ליעל. שמה? כן, ברור, בני בליעל זה ביטוי מצוי, רק אני אומר שבהקשר הזה יכול להיות שיש החלטה של התנך, של המקרא, לקרוא לזה בלשון לופל על לשון. ומשפט הכהנים, אז יש כאן תיאורים של התנהגותם הלא ראויה, ומשפט הכהנים את העם. כל איש זובח זבח, ובן נער הכהן כבשל הבשר, והמזלג שלוש השיניים בידו. מה זה הובן נער הכהן? נער זה משרת של הכהן. כלומר, נער במובן של משרת. וביהושע בן נון נער, כוונה שהיה משרת משה. אז גם פה, היחס אל הקודשים איננו יחס של קדושה, אלא יחס של בשר. ולכן הכהן לא טורח בעצמו לבוא לקחת את המתנות, הוא שולח את הנער. והוא מדובר, סתם זבח, מדובר בזבח שאדם מביא בתור שלמים. גם הוא אוכל מן הזבח, וחלק הולך לכהן. מה עושה הכהן? הוא לוקח חלק גדול, הרבה יותר ממה שמגיע לו, ועיקר בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור, אלה הם כלי בישול שונים. כן, כיור פה זה לא הכיור שבו רוחצים, אלא זה כלים. יש כלי שבו שמים נוזל, מים, ויש כלים שבהם מתגנים, קלחת וכדומה. כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן בו. ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. ועוד יותר חמור, גם בטרם יקטירון את החלב. הרי מתי מותר לאכול בקודשים, גם הבעלים, גם הכהן, אחרי ההקטרה. אחרי שהקטירו את החלב ואת הדם. אבל הם היו כל כך להוטים אחרי אכילת הבשר, שגם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר, לצלות לכהן, ולא ייקח ממך בשר מבושל כי אם חי. ויאמר אליו האיש, כתר יקטירון כיום החלב. כלומר, קודם כל שיקטירו, וכך לך כאשר תהווה נפשך. ואמר, לא, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה. אז כך שההתנהגות הזאת התנהגות זולה, שאיננה מתאימה למקום של קדושה, ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי נעצו האנשים את מנחת השם. כלומר, ברגע שאתה מתייחס אל החומרים האלה, אל הבשר הזה, כאל כל בשר שהוא, את המנחה כמו כל סולת, הדבר הזה הוא ניעוץ. זה גם מה שכתוב בגמרא, שעמי ארצות הם מתים בגלל שהם קוראים לארון הקודש ארון. ארון הקודש זה לא ארון. ארון הקודש זה ארון של קודש. אבל היחס יכול להשתנות. הוא אומר, לא, זה סתם קופסה. אז גם פה הם רואים את הקודשים כסתם בשר על האש. מה? לא, לא, הנערים זה החטאת הנערים, החטא שהם שלחו את הנער, זה כלומר, זה כולל ודאי את בני אלי, אבל לא הם הנקראים נערים, אלא החטאת של בני אלי זה שהם שולחים את הנערים, וגם שהנערים, גם הם חוטאים. ושמואל משרת את פני השם. לעומת זה, כן, יש פה הבדל, שמואל מתייחס אל כל העבודה הזאת כעבודת השם, הוא משרת את פני השם. נער חגור אפוד בד. עכשיו, אפוד של הכהנים זה עשוי מתולעת שני ושש מוזר וכו'. כיוון ששמואל הוא רק לוי, יש לו אפוד בד. כותב הרמב״ם שהיה המנהג של בני הנביאים, כלומר אלה שהתלמדו אצל הנביאים, כדי ללמוד נבואה, היו לובשים בגד מיוחד מפשטן, אפוד בד. זה סימן לזה שאדם מקדיש את עצמו לעניינים של קדושה. הבגד הזה היה בגד לבן, כן, לבן, כי הפשטן הוא סוג של בד לבן. ולעומת זה, למשל, כתוב בגמרא שאדם שאינו גובר על יצרו ורוצה לחתו, אומרים בגמרא שילבש שחורים, כדי להכניע את ליבו. אבל האנשים התיאורים האלה, הם לובשים בגדי לבן, ומשם גם המנהג של האריזל בשבת ללבוש בגדים לבנים, כולל הכובע וכל הבגדים כולם בלבן. ומעיל קטון תעשה לו אמו, כלומר, תעשה לו, הייתה רגילה לעשות. והעלתה לו מימים לימימה, בעלותה הייתי שם. מה זאת אומרת שהייתה מביאה את המעיל? הילד הולך וגדל, אז כל פעם הוא צריך גודל אחר של מעיל. כן? אז הוא תעשה לו אמו לפי הגדילה שלו, והעלתה לו מימים ימימה, בעלותה את אישה לזבוח את זבח הימים. וברך אלי, אז הוא, כוונה, הוא היה מברך, באותה הזדמנות היה מברך, אלי את אלקנה ואת אשתו ואמר, ישם השם לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה ששאלת לשם, והלכו למקומו. זאת אומרת, הוא אומר, לקחת את הילד שנולד לך, הקדשת אותו לשם, מגיע לך בזכות זה עוד ילדים. עוד ילדים כדי שתגדלי אותם כדרכן של כל הנשים. כי פקד השם את חנה. ותר, ותלד, שלושה בנים ושתי בנות, ויגדל הנער שמואל עם השם. סך הכל כמה ילדים יש לה? שישה. למרות שכתוב עד עקרה ילדה שבעה, חז"ל אומרים שכל פעם שנולד ילד לחנה, היה מת ילד לפנינה. אז כדי שישאר לה לפחות ילד אחד, ביקשה חנה להפסיק את הלידות, ולכן נולדו לה סך הכל רק שישה ילדים. ואלי זקן מאוד. כלומר, כל הסיטואציה הזאת היא סיטואציה לא נורמלית. אלי אין לו כוח למחות בנעשה, ושמע את כל אשר יעשה. רגע, רגע. רבי חנניה בן הקשיא אומר,